ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קודם כל אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא שאני חי ואני קיים ואני יכול שוב להיות פה ולומר דברים. ברשות מרנן ורבותיי, יש דף, לא יודע אם יש לכולם אותו, נתחיל להתעסק ברמב״ם בפרק שני מהלכות תשובה. הרמב״ם פה מקשה קושייה עצומה ועליה בעצם סובב כל הפרק כולו מתחילתו ועד סופו. סך הכל זה פרק של שתי הלכות, אבל הלכה א' היא ארוכה מאוד. הרמב״ם ישנה לו קושייה שהיא קושייה מאוד כללית. נתחיל בשמע ישראל, שזה יסוד היסודות, ואנחנו מצווים לומר כל יום את הפסוק הזה, מצווים מן התורה ודאי, יש אומרים שכל הפרשה, יש אומרים שתי הפרשיות, כל פנים מצווים לומר את פרשיות קריאות שמע. הפסוק הראשון הוא המסר, כל האמונה שלנו, האמת של כל העולם כולו, שיש בורא עולם, והוא נצחי, היה הווה ויהיה, הוא אלוקינו, קודם כל הוא אלוקים, הוא תקיף בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, הוא אלוקים שלנו, של עם ישראל, הוא בחר בנו לעם, הכל כלול בזה, הוא יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו, הכל כלול בזה. וגם החיוב אחר כך לאהוב את השם, למסור את הנפש, למסור את הממון, הכל כלול בפרשה הזו. כשבאים לפרשה השנייה, מה כתוב שם? שכר ועונש. שכר ועונש. והיה אם שמוע תשמעו, כך וכך. ישמרו לכם בנפתי לבבכם, כך וכך. מהו העונש? מהו השכר? השכר הוא בנתתי עשב, בנתתי עשב לשדך לבהמתך. השכר הוא עשב לבהמות, ואכלת ושבעת, יהיה לך אוכל, זה הכל? זה כל השכר שיש לנו על כל העולם ומלואו הזה. וגם העונש, בעצר את השמיים ולא יהיה מטר, בעצר את השמיים ולא יהיה מטר, זה הכל. איך זה יכול להיות? איפה העולם הבא? איפה הנצח? ואיפה ההפסד של העולם הבא? ברשעים, איפה היסורי הגיהנום? שום דבר, אין בזה. כך גם בברכות ובקללות שבתורה, בפרשת בחוקותיי וגם בפרשת כי תבוא שקראנו, תכלה שנה וקללותיה, מה כתוב שם? מה כתוב שם? תהיה לנו ברכה, ברוך משרתך, ברוך הבצק, התנה, היין, השמן, הכל בהמות, צאן, שפע, שפע, אבל מה העולם הזה? איפה כל העולם הבא? זו בעצם, כפי שאמרנו, השאלה של הרמב״ם, ועליה סובב כל הפרק. וכך הוא מתחיל, נראה בפנים. הפרק הקודם, פרק ח', שהוא לא צולם, הוא מדבר על השכר הנצחי, הטובה הצפונה לצדיקים מחיי העולם הבא, והם החיים שאין עמהם מוות, והטובה שאין עמה רעה, וכו' וכו'. וגם מה זה הצד השני, ואז יש לו את אותה קושייה שהוא מתחיל פה בפרק הזה, מאחר שנודע שמתן שכרן של המצוות והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה, כיוון שמהו השכר? היא חיי העולם הבאה, שנאמר למען יטב לך וארכת ימים, וראינו בפרק הקודם שהכוונה היא לעולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. ואן כמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה יקרת וכולי. אם כן, מהו זה שכתוב בכל התורה כולה? אם תשמעו יגיע לכם כך וכך, ואם לא תשמעו יקרה לכם כך וכך. וכל אותם הדברים, כל אותם הדברים שמוזכרים בברכות ובכללות בעולם הזה, כגון שובע ורעב, מלחמה, שלום, מלכות, שפלות, ישיבת הארץ וגלות, הצלחת מעשה והפסדו, ושאר כל דברי הברית. איך זה יכול להיות? איפה נעלם כל העיקר שבשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כי הוא רוצה לעשות חסד לבריאותיו לנצח עם עם ישראל. יש עולם נצח. אם כן, איפה זה נעלם בתורה? עונה הרמב״ם תשובה כזו: כל אותם הדברים אמת היו והיו. ודאי שמה שכתוב בתורה זה אמת, אבל הפירוש הוא כך: ובזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולה. התורה אומרת לנו, אם אתה תשמור את דרך השם, יהיה לך כל הטובות שבעולם הזה, ובזמן שאנו עוברים עליהם, תקרא אותנו הרעות הכתובות. ואף על פי כן, אין אותם הטובות הן סוף מתן שכרה של המצוות. אל תחשוב שזה שכר, זה לא פרשה לא של שכר ולא של עונש. פרשת הכללות והברכות, או והיה עם שמוע, זה לא שכר ועונש מבחינת הנצח. זה לא סוף מתן שכרן של המצוות. זה בדרך אגב כאילו. ולא אותן הרעות, גם הכללות שכתובות, הם לא סוף הנקמה שנוקמים עובר על כל המצוות. לא כתוב פה באמת לא השכר האמיתי ולא העונש האמיתי, אלא כך הוא היצע הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, זו עץ החיים, וכל העושה כל הכתוב בה, מי שמקיים את התורה וידעו דעה גמורה, אדם שמכיר את הקדוש ברוך הוא, שיודעו דעה גמורה נכונה כפי שצריך, הוא מאמין כפי שצריך ויודע אותו, ואין לזה סוף כמובן למילים הללו, כמה לדעת אין סוף לידיעה, וגם אין סוף לעושה הכתוב בה עוד ועוד ועוד. אבל מי שזוכה לזה זוכה בעל חיי העולם הבא. ודאי שהשכר הוא עולם הבא, ולפי גודל מעשה וגודל חוכמתו הוא זוכה. ככל שאדם הוא יותר עושה הוא יותר זוכה, ככל שהוא יותר חכם, כלומר הוא יותר דבוק בקדוש ברוך הוא ומשיג אותו יותר, הוא זוכה יותר. אם כן, מה עם בכל זאת הברכות? והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחוכמתה תמיד, אם אנחנו נקיים את המצוות אבל בשמחה, הוא מוסיף לנו, כי כתוב שם בכללות בסוף, תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב. זאת אומרת, נקיים את זה בשמחה ובטובת נפש, יהיה לנו טוב על הלב, ונהגה בחוכמתה תמיד. אז אם זה יהיה, שיסיר ממנו כל הדברים המונים אותנו מלעשותה, ויתן לנו במילה אחת מה שהיום משתמשים בביטוי, ייתן לנו כלים טובים. קודם כל יסלק את כל הדברים המפריעים לעבוד אותו, להיות דבוק בו וללמוד תורתו, כגון מהם הדברים המונים? חולי, מלחמה ורעב וכיוצא בהם, כי כל זה מפריע. זה לא שכר, זה פשוט דברים שמפריעים וממילא צריכים לסלק אותם. אבל זה לא מספיק שיסלקו אותם, גם צריכים בפועל שפע של דברים, וישפיע לנו כל התורות המחזקים את ידינו לעשות את כל התורה. ייתן לנו גם כלים טובים, לא רק שיסלק את הרעים, כגון שובע ושלום, ורובות כסף וזהב, יהיה לנו הכל שפע שפע. ומהי המטרה? לא בתור שכר, אלא כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם. אם האדם צריך כפי שאנחנו רואים, הוא צריך כסף וצריך סובה, כלומר צריך אוכל וצריך שיש שלום, הוא צריך להילחם בשביל הדברים הללו, אז להתבזבז לו כל, התבזבזו לו החיים, איך הוא יוכל להתרומם ולהתעלות ולנצל את החיים? ולכן הוא ישפיע עלינו את כל הטובות הללו, אלא שנשא פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. השכר הוא עולם הבא, זה לא כתוב פה בתורה, אבל כתוב פה שאם אתה תלך בדרך השם לא תהיינה לך שום הפרעות, אתה תוכל לחיות בשקט ושלווה עם כסף, עם הכל הכל. וכן הוא אומר בתורה, אחר שהבטיח בטובות העולם הזה, צדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות וכו'. ושם התרגום באמת אומר, וזכו יהי נתיר לנה לאלמא דאתי, זה הרמב"ם כנראה מתכוון, תהיה לנו, זה הכוונה, צדקה תהיה לנו לעתיד לבוא, מרמזים גם את הסוף. וכן הודיענו בתורה, זה החלק של הברכות, ומה החלק של הכללות. וכן הודיענו בתורה שאם נעזוב התורה מדעתנו, אנחנו לא נקיים את התורה מדעתנו, לא כשלא תהיה לנו הפרעות, בינתיים זה יש לנו, רק אנחנו לא מקיימים כי לא רוצים, ונעסוק בהבלי הזמן, נעזוב התורה זה תרתי משמע, גם לא לעשות כפי שהוא אמר קודם, וגם לא להתעסק בחוכמתה. וכעניין שנאמר בישמע נשעון ביבעת, יש לך שפע של ברכה, הקדוש ברוך הוא נותן לך ואתה לא מנצל את זה, זה כלים לעבוד את השם ואתה לא מנצל את זה. לכן מודיע לנו התורה שדיין האמת יסיר מן העוזים את כל טובות העולם הזה, אז יקחו מהם את הכלים. למה? שהרי הם חיזקו ידיהם לבעוט בישמע נשורון. מה הרווחנו מזה שבישמע נשורון שיהיה לו שפע שהוא בעט? אז אם כן, כיוון שהטובות הללו חיזקו את ידיהם לבעוט, הם היו כלים להפך, צריכים לקחת אותם מהם. זה פרט אחד, הוא מביא עליהם כל הרעות המונעות אותם, המונעים אותם מלקנות העולם הבא, כדי שיעבדו ברשמם. הכללה זה שפשוט לא יהיה להם אפשרויות, בעל כורחם לא יוכלו להתעסק במצוות כמו שצריך, חלק בפועל לא תהיה שייכות המצוות, וגם סתם לא אדם עסוק בכל הצרות שיש לו, וגם הוא לא יוכל ללמוד. כל זה כדי שיעבדו ברשעה. זאת אומרת, נותנים להם כלים רעים, כשעכשיו כבר לא יוכלו, גם אם ירצו לבחור בטוב, הם לא יוכלו בקלות לעשות את זאת. תהיה להם בחירה. הוא שכתוב בתורה, ועבדת את אויביך, אשר ישלחנו השם בך, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבם מרוב כל. זה מה שהתורה אומרת. אתה תעבוד את אויביך, כי לא עבדת את השם מרוב כל. נתנו לך כלים, ניצלת אותם לכיוון הפוך, עכשיו יקחו ממך את הכלים, ויהיה לך חוסר אפשרות על ידי שתהיה חייב לעבוד את אויביך. נמצא פירוש כל אותם הברכות והכללות על דרך זו. הרמב"ם כל כך מעריך, שזה דבר כל כך יסודי. נמצא פירוש כל אותם הברכות והכללות על דרך זו. כלומר, אם עבדתם את השם בשמחה, ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו, ומרחיק הכללות, עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה, כדי שתזכו לחיי העולם הבא, ויתאב לך לעולם שכולו טוב, ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך. זאת אומרת, הוא מדגיש עוד פעם, נמצא שהכל זה כלים, המטרה היא תזכה לחיי העולם הבא, תזכה לנצח נצחים, תאריך ימים לעולם שכולו ארוך. אבל ניתנו לך כלים יותר ויותר, מה בפועל קורה? ונמצאתם זוכים לשני עולמות. יוצא שאדם שהולך בדרך השם הוא זוכה לשני עולמות, העולם הזה השפע והטוב והשלווה והבריאות והפרנסה והשלום, כל הדברים זה כלים, וגם זוכה לתכלית. אם כן, תזכה לשני עולמות, לחיים טובים בעולם הזה המביאים לעולם הבא. ולמה הם מביאים? שאם לא יקנה הנה חוכמה מעשים טובים, אין לו במה יזכה. אם אדם לא יקנה פה או לא שם, אי אפשר כבר לקנות. שנאמר כי אין מעשה בחשבון ודעת וחוכמה בשביל אשר אתה הולך שם. ואם עזבתם את השם ושקיתם במאכל ומשתה וזנות ודומה להם, אתם עסוקים בזה, מביא עליכם כל הכללות האלו ומסיר כל הברכות, עד שיחלו ימיכם בבהלה ופחד, ולא יהיה לכם לב בנוי ולא גוף שלם לעשות המצוות, כדי שתובדו מחיי העולם הבא. ונמצא שאיבדתם שני העולמות, לא בחרתם בזה, אז איבדתם שני העולמות. תודה רבה. שבזמן שהאדם קרוד בעולם הזה בחולי ובמלחמה ורעבון, האם אדם הוא עסוק? הוא עסוק במחלה, הוא עסוק במלחמות, הוא עסוק בפרנסה, אינו מתעסק לא בחוכמה ולא במצווה שבהם זוכים בחיי העולם. כן, הרמב״ם פירט לנו והסביר לנו שמה שכתוב בתורה רק ענייני שכר, שכר ועונש של העולם הזה, אין הכוונה, הוא לא מדבר פה על, על הסוף, למה נברא העולם, מה התכלית של האדם, למה הוא בא לעולם של בחירה, מה קורה אחר כך. זהו, זה דבר בפני עצמו, וזה הוא עסק בפרק הקודם. יש עולם נשמות, יש תחיית המתים, איך שנסביר בדיוק מתי ואיך, וכל התהליך שהוא מביא קודם, זה דבר אחר. זה לא כתוב, כתוב בתורה רק אם אתה הולך בדרך יש לך כלים טובים, ואם לא, לוקחים ממך את הכלים הטובים ותמורתם אתה מקבל כלים רעים. זה מה שהרמב״ם פה אמר לנו. והרמב״ם ממשיך עוד פרט, וזה בהלכה ב'. הרמב״ם ממשיך עוד דבר. אנחנו מצפים לבוא המשיח. אחד משלושה עשר עיקרים, אני מאמין באמונה שלמה, זה ביאת המשיח. למה? זאת אומרת, בתיקון העולם, העולם הזה הוא לא מתוקן. צריך להיות העולם הזה שיבוא לתיקונו השלם. מה תיקונו השלם? שקודם כל שכולם יכירו את האמת, כולם ידעו מי ברא את העולם ומי המנהיג של העולם. בעצם זה כל התפילות שלנו בראש השנה, כל מה שהתפללנו בראש השנה, שזה יום המלכת השם בעיקר, כי זה יום שנברא אדם הראשון, ובו הומלך כביכול הקדוש ברוך הוא, כי כל זמן שלא היה אדם לא שייך לקרוא לו מלך. הומלך זה יום ההמלכה, ואנחנו ממליכים כל שנה את הקדוש ברוך הוא בשופר, ואנחנו בתפילות במוסף, תוך כדי שתוקעים, בעצם זה התוכן של התקיעה, שם אנחנו אומרים את כל יסודות האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא בורא ומנהיג, זה מלכויות, ואחר כך זיכרונות שהוא יודע כל פרט, מחשבות אדם, תחבלותיו, יצרי מעללי איש, הכל הכל, בשופרות של מתן תורה, והסוף זה משיח, בשופרות. כי התיקון העולם, ששוב יכירו את הכל, תקע בשופר גדול לשירותינו, זה המלכת השם שהתחילה בבריאת העולם, הייתה נפילה גדולה, הקדוש ברוך הוא במתן תורה נתן לנו, שוב התגלה, נתן לנו את התורה, והוא התגלה לנו במעמד הר סיני, ואז הוא תקע כביכול בשופר, כפי שאנחנו אומרים בפסוקים של שופרות, שכל שופר חזק מאוד, הוא יחרד כל העם וכו' וכו'. ובסופו של דבר יהיה שופרו של משיח, כלומר גילוי הגדול של הקדוש ברוך הוא שיתגלה בעולם. אם כן, זה לכאורה תכלית עצומה. אומר הרמב״ם, גם זו טעות. העולם הזה הוא לא לעולם. בסדר, יהיה משיח, אנשים ימותו. נגיד שיחיו יותר מאשר היום. אבל בסופו של דבר זה העולם הזה. זה גם לא תכלית. התכלית היא נצח ולא זה. לכן אומר הרמב״ם, מה שאנחנו מצפים למשיח, זה לא כי אנחנו רוצים רק את הדבר הזה. ודאי שצריכים אותו. מפני מה יתבעו כל ישראל? משהו יותר קטן יותר טוב, אומר הרמב״ם, ומפני זה אני ברכתי קודם שלך שלום ברך, ומפני זה יתבעו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם. מה? כולם יתבעו לאמות המשיח. למה יתבעו לאמות מלך המשיח? מפני זה יתבעו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם ימות המלך המשיח, כדי שינוחו ממלכות הרשעה. סך הכל שיש שקט, כמו שאמר לנו קודם, רוצים כלים טובים. קודם הוא דיבר על צדיקים, על רשעים, על כל אדם בפני עצמו. ימות המשיח, כולם, כל עם ישראל, כל העולם יכיר את האמת, הם ירגישו שהם צריכים להיות שותפים ועוזרים לעם ישראל, כי התפקיד של עם ישראל הוא יותר גבוה מהם, כמו שיש כהנים ויש פחות, הם יבינו את זה כולם. אבל מה רוצים בסך הכל? שקט ושלווה, כדי שינוחו ממלכות הרשעה שאינה מנחת להם לישראל לעסוק בתורה ומצוות כהוגן, כי יש גלות ויש צרות, וימצאו להם מרגוע. יש שקט, יש שלווה, מרגוע, וירבו בחוכמה. ומה המטרה? כדי שיזכו לעולם הבא. לפי שבאותם ימים, מה שהחימות המשיח לשקט והשלווה, כי כך יהיה, לפי שבאותם ימים תרבה הדעת והחוכמה והאמת, כולם יכירו את האמת, שנאמר כי מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו, ולא ילמדו, לא כתוב כאן בדיוק את הפסוק, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי. לא יצטרכו אחד להשפיע על השני, להכיר את השם, כולם ידעו אותי. ונאמר וסירותי את לב האבן מבשרכם. ולמה זה יהיה? מפני שאותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חוכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו. לא, אחד מהאני מאמין זה שלא יהיה כמשה רבינו, נבואת משה, אבל לא יהיה כמותו, אבל קרוב למשה רבנו וחכם יותר משלמה, בנבואה קרוב למשה. ולפיכך ילמד כל העם ויורא אותם דרך השם, ויבואו כל הגויים לשמועו, שנאמר והיה בחרית הימים וכו' וכו'. אבל אם כן, זה הכל כדי שתהיה שלווה, כדי שנוכל להתרומם עוד ועוד ועוד ועוד. בסוף השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה הפסק ולא גירעון, השיא זה הנצח, היא חיי העולם הבא. אבל לבות המשיח העולם הזה גם כמנהגו הולך, אלא שהמלכות תחזור לישראל. וכבר אמרו חכמים ראשונים, אין בין העולם הזה למות המשיח אלא שיבוד מלכיות. וכן הרמה אומר לנו, אפילו הציפייה למות המשיח זה לא סוף דבר, זה גם רק בתור כלים, אלא זה כלים לכל עם ישראל. קודם הוא דיבר על כלים איש פרטי, אתה זוכה יותר, זוכה פחות. עכשיו הוא אומר, מות המשיח זה יהיה משהו נפלא, כלים להתרומם ולהתרומם ולהתרומם. זה מה שאמר לנו הרמב"ם, משיב על השאלה הגדולה שאמרנו בתחילה, שהוא שואל איך ייתכן שבתורה נאמר שכר ועונש רק דברים של העולם הזה. קודם כל יש פה להוסיף, להעיר, לא להוסיף, דבר שהוא נושא בפני עצמו ענק ענק, ולא שייך גם לדבר עליו. חוץ מזה, זה דבר שלא מדברים עליו, זה צריכים ללמוד וללמוד וללמוד. וכי זה בשטח, בחיים המעשיים זה כך, מי שצדיק נפלא וטוב לו ויש לו פרנסה ואושר וכסף ובריאות וכו', ומי שרשע אין לו שום דבר. בחיים זה לא בדיוק כך, ואצלנו בדור שלנו זה לא רק לא בדיוק כך, זה כמעט אפשר לומר ההפך הגמור. איך הוא אומר את זה? התשובה היא, הוא מסביר לנו כאן מה, איך מסתכלים, מה זו ברכה. ברכה זה כלים לעבוד את השם. אם אתה בסדר גמור, יהיה לך כלים. אתה רשע גמור גמור, הפסדת את הכל. אבל לא כל אחד הוא רשע גמור, ולא כל אחד הוא צדיק גמור. ואת השאלה הזאת ששאלתי עכשיו, שאל כבר משה רבינו. משה רבנו שאל אותה, לא שהוא שאל, הוא ביקש את הקדוש ברוך הוא לגלות לו, הרי נינה את כבודיך. בין השאר הוא מבקש אותו שיסביר לו למה יש צדיק ורע לו ויש צדיק וטוב לו, למה יש רשע ורע לו ויש רשע וטוב לו. מה הדברים האלה? השם אמר לו, לא יראני אדם וחי. יש דברים שאי אפשר להבין אותם, למה זה ולא זה. באופן כללי אנחנו מבינים למה, התורה אומרת לנו את זה גם בפסוק מפורש. כי כמובן אדם שהוא צדיק אבל הוא לא צדיק גמור, והמטרה זה הנצח, הרי יש משהו שפגום אצלו. אם הוא יתרחק מן הקדוש ברוך הוא, חסר לו משהו, נפשו פגומה. איך משפצים את זה? צריך ניתוח לפעמים, צריך טיפול רפואי, לפעמים זה כואב, אבל זה כדאי. לכן יש צדיק שהוא גם סובל. יש רשע, הוא לא רשע גמור, הוא גם עשה דברים טובים, אבל בעולם הנצח אין לו טעם בזה, אין לו השגה בזה, משלמים לו לפחות בעולם הזה. ודאי, כשהם שאלו למה הצדיק הזה ולמה הרשע הזה, זה הקדוש ברוך הוא המחזיסות. כל פנים, דנים כבר בזה ומסבירים את הדברים. מה שאמרנו שבדור שלנו זה נראה כמעט הפוך, בעצם הספר דעת תבונות של רמח"ל, זה לא היחידי שעוסק בזה כמובן, אבל הוא מסודר כל כך שהוא מדבר דווקא על עקבתא דמשיחא, שאנחנו, ברור שאנחנו חיים בתקופה הזאת, ששם יהיה באמת הפוך, בדיוק הפוך. יש הנהגת הייחוד של הקדוש ברוך הוא בסוף, שיהיה הסתר כזה מוחלט, הניסיון יהיה כל כך גדול. הסתר לפנים הסתר, זה גם בתורה מודגש, ואנוכי הסתר הסתיר פניי. הרמב"ן מדבר על כך, שיהיה הסתר גמור, שהרע ישלוט בעולם, הרע, מלכות הרשע, תשלוט בעולם. הרשע הכוונה סיטרא אחרא, וממילא זה מתפרש בכל מיני בני אדם שבוחרים ברע, באומות העולם וגם עם ישראל, כל מיני דברים. והרע ישלוט וידחוק את רגליו של הטוב יותר ויותר ויותר, ואז צדיק יסבול, כי ככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כדי שתהיינה קושיות. זה לא אישי, זה לא דבר אישי שלו, וכך יהיה כל מיני דברים, ורשע וטוב לו, זה לא אישית שלו, כי ככה זה צריך להיות, זו ההנהגה. עד שבסוף יהיה הגילוי הגדול ויבינו כל פרט ופרט למה זה. אבל זה לא נוגע לרמב״ם, זאת אומרת זה נוגע לנושא, אבל לא על זה אנחנו רוצים לדבר. אני רוצה לדבר על פרט אחר. הרמב״ם הסביר יפה מאוד את הדבר, פרק ח', את הנצח והפסד הנצח, שכר ועונש. פרק ט', כפי שראינו, הוא מסביר לנו שהכל זה כלי. אבל השאלה שהיא שאלה גדולה מאוד, מה זה שייך בכלל להלכות תשובה? מה זה שייך להלכות תשובה? יש הלכות יסודי התורה ששם כתוב כל פרטי הפרטים של האמונה שלנו, והרמב"ם מפרט ומסביר את פרטי הפרטים, וכמובן זה צריכים יותר ויותר להתעלות כדי להבין את הדברים שם. מה זה נוגע לפה כל העסק הזה? מה זה שייך לתשובה? תשובה זה שאדם חטא והוא חוזר בתשובה. התשובה היא, התשובה לשאלה הזאת, אני חושב שהיא כך, אולי יש עוד תשובות, אבל גם התשובה, כל הלכות תשובה, כל המושג של תשובה זו מתנה גדולה מן הקדוש ברוך הוא. אצל בשר ודם אין דבר כזה, אין מושג כזה שאדם מתחרט ונמחק העוון. זה לא אצל בשר ודם, לא במשפטי התורה, גם במשפטי התורה. למשל, אדם רצח ויש עדים ויתרו בו, מגיע לו מוות, אבל הוא איננו, הוא ברח, הוא לא מופיע ואומר קחו אותי, הוא איננו. תפסו אותו אחרי 10 שנים למשל, במשך 10 השנים הוא חזר בתשובה במאת האחוזים, הוא נהיה צדיק גמור, יושב ולומד, הוא עוסק במצוות, מה לא? והוא מתחרט על מה שעשה, תפסו אותו, חייבים הסנהדרין להעמיד אותו, חייבים לפי דין תורה, הם חייבים לשפוט משפט שהתורה מצווה עליהם, זה לא תלוי בהם. למה? כי הוא חטא. תשאל מה, איך הקדוש ברוך הוא עושה לו את זה? זה שווה לו, שווה לו, כי הוא חטא בזה, זה ינקה את האבון הזה, ואז בעולם הנצח יהיה לו מצוין. אבל זה לא, אין דבר כזה למחוק מה שהיה, זו מציאות. הקדוש ברוך הוא קבע הנהגה מיוחדת שאפשר למחוק את הכל כאילו לא היה, כאילו לא היה. אבל זה לא כל כך פשוט. לעומת זאת יש ימים שזה הרבה יותר קל, והרמב״ם כותב בפרק ב' כבר מדבר על התשובה, ושם הוא מגיע לזה בפרק ב' הלכה ו' והלכה ז', והוא כותב, נקרא הקטע קטן, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם. נכון, תשובה תמיד אפשר לשוב בתשובה ולהתפלל השם, לצעוק לו שיסלח, ועשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת. הרבה יותר קל לשוב, שנאמר, כפי שהגמרא אומרת לנו חז"ל, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. יש ימים שהקדוש ברוך הוא מצוי וקרוב. מתי זה? אומרים לנו חכמים, לפי המסורת, 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא מצוי וקרוב. הוא תמיד מצוי, הוא תמיד קרוב. אי אפשר לנשום בלעדיו. אין עוד מלבדו, ודאי שהוא. כל המציאות של האדם, אם אני מדבר עכשיו, אם אני מזיז את הידיים, זה הוא, זה הקדוש ברוך הוא נותן כל רגע את הכוח. הכוונה בהימצאו ביותו קרוב, הוא נותן לנו, לכל יהודי, אדם רחוק הוא פחות אולי מרגיש את זה, הוא נותן לכל אחד להרגיש, אני נמצא על ידך, אני קרוב, אני מצוי פה, אני נמצא לידך. ואז ממילא האדם יכול יותר לחזור בתשובה, זה יותר קל, הוא מתרומם, הנשמה של האדם היא פתאום מרגישה את היותר קרובה לאמת, יותר קרובה לקדוש ברוך הוא. זה כל 10 ימים הללו. יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. ואז הוא מביא פרטי פרטים על הוידויים ביום הכיפורים. יום הכיפורים יש חיוב, כל השנה אדם רוצה לחזור בתשובה, חוזר, לא רוצה, הפסדת. אבל אולי זה לא חיוב גמור כל רגע לחזור בתשובה. זה יש לך ברירה, אתה לא רוצה, יישאר לך, יש לך את המחלה הזאת, רפאיני השם כי חטאתי לך, אתה חולה, יש לך מחלה, אתה לא רוצה להפריע, לא צריך. ביום הכיפורים יש חיוב גמור, ברבינו יונה כתוב מצוות עשה מן התורה לשוב בתשובה ביום הכיפורים, שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. הפסוק מתחיל כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. הקדוש ברוך הוא מצידו מוכן לנקות את הכל, לטהר את עם ישראל, לטהר את כל אחד ואחד, מכל חטאותיכם לפני השם תתהר. אם כן, זה המושג של התשובה באופן כללי. אבל השאלה היא, שוב, בחיים יש לנו בעיה. אדם, הצעירים פחות מרגישים את זה, כי הם עכשיו מתחילים את החיים. אבל היותר מבוגרים, הם מרגישים מין הרגשה משונה שכל שנה בעצם זה חוזר על עצמו. נראה ככה לפחות. שנה שעברה היה גם כן עשרת ימי תשובה, היה גם יום כיפור. ואיפה אנחנו עומדים עכשיו? פחות או יותר באותו מקום, כאילו אנחנו מסתובבים באיזה עיגול מסוים. האם האדם הוא באמת התעלה? יש אנשים שכן, אבל באופן כללי לא מרגישים את זה. קודם כל צריכים לדעת, וזה כתוב, אין אף אחד שחולק על הדבר הזה, וכל הספרים שעוסקים בנושאים בסוגיה הזאת, שגם אם זה נכון, אבל זה לא אומר שבשנה שעברה לא תיהרו אותך לגמרי. יש לך חבילה של שנה אחת, לא של 30 או 40 או 50 או 80 שנה. לא, זה נמחק וחזרת לאותה נקודה. אבל פה יש לנו גם בעדף יש צילום מן המאירי. המאירי יש לו חיבור התשובה בתוך בית הבחירה, חיבור התשובה, שזה ספר נפלא נפלא. והמאירי כותב שם כך, בעמוד 51 הוא כותב שם כך, אני אתחיל כמה מילים קודם. ועל זה העניין, היה הנביא מתרעם על ישראל. ירמיהו בא בטענות, מה הוא אומר להם? הוא אומר להם שלא מתעורר ליבם לתשובה עד הגיעה הצרה עליהם. שווים, זה הוא דיבר גם באופן כללי לציבור הכללי, לעם ישראל. יש צרה, צועקים לקדוש ברוך הוא, נכון? טוב מאוד. ואז ישובו ויאמרו קומה והושיענו. הוא עניין חלוש גם אצל בני אדם. אם אדם בא כשיש לו צרה, הוא בא לבקש סליחה אצל בן אדם, זה לא עושה רושם טוב. כמאמר יפתח שאמר, מדוע באתם אליי אתה כאשר צר לכם? מה עכשיו נזכרתם? עכשיו שצר לכם אתם באים אליי? אלא שמחסדי השם לקבלו, הקדוש ברוך הוא קבע, אף על פי כן אני אקבל אותו, שנאמר כי אומרו שובו בנים שובבים. והתורה אומרת לנו במפורש, לא רק הנביאים, בתורה עצמה, שהקדוש ברוך הוא לוחץ את עם ישראל כדי שהם ישובו בתשובה. הוא לוחץ אותם, כל הגלויות וכל העונשים וכל הדברים, לעורר אותם לשוב אליו. עכשיו הוא מסביר כך. קודם כל הוא אומר, אם אדם שב כי הוא רוצה שהצרה תעבור, הוא מתכנן שאחרי שתעבור הצרה הוא יחזור לסורו, זה לא שווה שום דבר, זו לא תשובה. ואת הקדוש ברוך הוא אי אפשר לרמות. כשהוא בא לבשר ואדם עושה את עצמו כמתחנף, לא כולם יכול להצליח לרמות אותו. זה לקדוש ברוך הוא, זה לא שווה כלום. תשובה זה רק אם אדם מחליט, אני משנה את דרכי לעולם. לכן הוא אומר כך. אבל יש שני דברים בזה. המדרגה הזאת נחלקת לשני חלקים. הראשונה, שביגיע אליו הצרה ישוב בכל ליבו תשובה שלמה, ולא ישור עוד לידתו, הוא באמת לא יחזור לעוול הזה. הוא ישתנה וזהו. וזאת היא אשר כיוונו בעדה. זו מה שהוא עוסק פה קודם. באמת שינוי מוחלט. ותחת זאת המדרגה, יש מדרגה יותר נמוכה, ששב בכל ליבו, בטח שהוא עכשיו מחליט שהוא לא יחזור לעבירה, אבל לא שבפועל זה יקרה, ששב בכל ליבו ובכל נפשו בעת הצרה, מבלי שתהיה מחשבתו לשוב לאיוולתו עוד. זה ודאי, כי בלי זה זה שום דבר, שזה אחד מן התנאים הצריכים אל התשובה, היות גומר, רציני לומר, היות גומר בדעתו בעת התשובה שלא ישוב עוד לחתור. שלא תקרא תשובה וידוי פה עם מעילת המחשבה. על זה אנחנו אומרים על חטא שחטאנו לפניך ווידוי פה, שאנחנו אומרים ולא מתכוונים באמת. זה שום דבר כמובן, אבל אנחנו מדברים פה שהאיש הזה הוא שב, וזה השב אף על פי שמחשבתו זכה ונקייה בעת תשובתו לגמור בדעתו לבעל יוסיף יעבור בו חטא ועוון, יכביד את ליבו בעת היות הרווחה. הצרה עברה, הוא משתנה, הוא באמת משתנה, לא שהוא החליט את זה קודם. וישוב יפנה באיוולתו וכל משפטו כל הימים, ישוב בעת צרתו ויגמור בליבו לעזוב דרכו הרעה לבלתי שוב בדרך אשר הלך בה מתמול שלשום, הוא יקבל על עצמו, בעת שלוותו יחזור לסורו וימרוד בשם. וזה סגנון רע מאוד, זה דבר גרוע. אף על פי שנקרא תשובה, הוא שב בתשובה, אבל זה משהו, זה בלי שום רוממות. האדם נשאר אותו דבר. המטרה של הקדוש ברוך הוא שאדם יתקדם, יתקדם, ישיג עוד, כדי שיתרומם, שהוא כבר בעולם הזה יזכה לאותו אור קצת מעולם הנצח. אבל הדבר הזה זה סגנון רע מאוד. יותר מזה הוא כותב פה שקרוב להשתקע כל כך בפעולות רעות עד שכמנע רפואתו. זה דיון בפני עצמו שרמה מדבר עליו, שיש מצבים שהקדוש ברוך הוא אומר עד כאן, נתתי לך מתנת תשובה, לא ניצלת אותה, הפסדת. זה הוא מסביר מה הפירוש הכבדת לב פרעה ועוד ועוד. אם כן, הוא גם מכניס פה את זה שהוא יכול להיכנס לעניין של אין מספיקים מידו לעשות תשובה. ואז הוא ממשיך שוב, אבל לא נראה את הכל. על כל פנים הוא אומר לנו ש יש תשובה, מה ששאלנו קודם, אנחנו חוזרים סביב אותו דבר, באמת נכון, זה סגנון רע מאוד, כך הוא אומר, ביטוי מעניין, סגנון, סגנון רע מאוד, שהאדם הוא נמצא והוא לא מתרומם, זו בעיה. אבל עכשיו השאלה, מה בכל זאת, מה העצה, איך אדם יכול להתרומם, מה בעצם עיקר נקודת התשובה של האדם? נשאל ככה, מה עיקר נקודת התשובה? יש הרבה ששואלים, אמנם נדמה לי שבהליכות שלמה, אני חושב שלמה זלמן אוירבך, שהוא כותב שם שבאים לשאול כל מיני שאלות, גם בימים הללו, על לולבים, על אתרוגים, גם אליי באים אתרוגים, ללווים, כל מיני. הוא אומר, אף אחד לא בא לשאול על הלכות תשובה. למה לא בא מישהו לשאול, רגע, איך אני אשתנה, איך אני אחזוק? אנשים רוצים, אנשים רוצים להשתנות, אבל איך, מה? ובפרט שיודעים שזה סביב אותו דבר, מה עושים? אני חושב שהתשובה היא, התשובה, איך עושים את התשובה, יש בזה משהו יותר עקרוני, ונדמה לי שזה מה שהרמב״ם בא להגיד לנו בשני הפרקים הללו, בעיקר בפרק ט' שראינו. נאמר משל שאני חושב שלפני שנים ראיתי את זה באיזשהו מקום. היה אני אחד, פעם קודם כל לא הייתה תחבורה כמו היום, לא הייתה תחבורה כמו היום, היו כבר רכבות אז, על אותה תקופה שאנחנו מספרים את הסיפור, היו רכבות, הילדים היו רצים לראות רכבת, אני גם זוכר את זה, זה לפני מיליון שנה, לא היה רכבות, היה משהו, היו רכבות, הייתה מחלקה א' שנסו שם אנשים שיש להם יותר כסף, מחלקה ב' שזה ככה בינוניים, מחלקה ג' שקבצנים שבקושי יש להם שם מקום לשבת, אחר כך היה מסך של סחורות, מסעות, אחר כך יש פרות הובילו אפילו וכבשים בסוף, ככה היו קרונות קרונות. היה אני אחד שהוא כמובן לא היה שייך בכלל שייסע ברכבת, אבל הוא היה חייב לנסוע לאיזה עיר רחוקה והוא צריך לנסוע ברכבת, ואז הוא החליט, אם כבר אני נוסע ברכבת, ניסע במחלקה הראשונה. אם כבר, הזדמנות כזאת. אסף פרוטה לפרוטה במשך הזמן, קיבץ את הכסף, קנה כרטיס למחלקה הראשונה, וזהו, הגיע היום, יצא לרציף של הרכבת, והוא רואה המוני אנשים, וקרונות, קרונות, קרונות, ואנשים נכנסים. הקרון שמולו, גם כן הוא נכנסים הרבה אנשים, והוא רואה שזה הם לא נראים קבצנים בכלל, האנשים האלו לבושים, אגון, ככה. אז הוא גם החליט שהוא נכנס, אם הוא לא נכנס, נכנס לפנים, ולרגע אחד נרתע, פתאום רואה כבשים כבשים, אבל עובדה שנכנסו אנשים, גם הוא נכנס, התאכזב קצת אומנם, תיישב לו שם בפינה, וזהו, שב בפינה, מאוכזב, אחרי כמה זמן נכנס המבקר בביקורת, אם יש כרטיסים, עוד לפני שהוא ניגש אליו, רואה אותו מרחוק, יושב שם בפינה, התחיל לצוק לו, גזלן, אתה לא מתבייש לנסוע בלי כרטיס, אתה לא מבין שזה גניבה גמורה, איך אתה עושה דבר כזה? מסתכל עליו, והוא מתקרב אליו, מתקרב אליו, והוא צועק, צועק, מה הוא התכונן לעשות לו? אבל כל פנים הוא התקרב, כי הוא ניגש אליו יותר קרוב, הוא אומר לו, תסלח לי, למבקר הוא אומר, מאיפה אתה יודע שיהיה לי כרטיס? מה אתה צועק? מאיפה אתה יודע שיהיה לי כרטיס? אמר לו, אם יש לך כרטיס, לא יכול להיות שאתה בקרון של כבשים. והוא מכניס את היד לכיס, מוציא את הכרטיס. מראה לו שיש לו כרטיס. ועוד איזה כרטיס למחלקה ראשונה? אומר לו המבקר, תסלח לי, אני באמת התנפלתי עליך בחינם. אתה לא גנב ולא גזלן, אבל אני רוצה להגיד לך, אתה לא נורמלי, אתה מטומטם, אתה שוטה גמור. אדם שיש לו כרטיס למחלקה ראשונה, והוא נוסע בקרון של כבשים. אותו בן אדם תפס את עצמו, הוא ראה שנכנסו עוד אנשים, המבקר לא ראה אותם בכלל, הם באמת התחבאו מאחרי הכבשים, מפני שהם רצו לגנוב ולהיכנס בלי כרטיס, אבל הוא לא ידע את כל זה, הוא התיישב לו מול, אז התנפלו עליו כמובן. אבל הוא חשב שזהו, זה המקום שלו, זה כאן עם הכבשים. הפסוק אומר לנו בתהילים, בפרק שאומרים אותו בבית האבל, גם כדי לחשוב על הדברים הללו, אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. אדם הוא יקר יקר, כל כך יקר, כל כך עליון, כל כך נפלא, אבל הוא לא מבין, הוא כמו בהמה. וכתוב נמשל נדמו, הספורנו אומר שם, כי זה בא להדגיש ממש כבהמה, נמשל כבהמות נדמו. אדם יכול לחיות ולחשוב שהוא באמת אין הבדל בין עול הבהמה ולא כלום. הוא שני רגליים, נכון, יש לו שכל, יש לו דעת, הוא פיקח מכל הבהמות, הוא שליט על כל העולם, כי הוא יכול הכל, הכל הוא יכול, אבל בסך הכל הוא אותו דבר. הוא בא לכאן, הוא ימות כמו הבהמה וזהו. אדם בעיקר הוא לא יביא למשל כבהמות נדמו. וזה ממש, זה המקום שלו, הוא חי עם הכבשים, הוא חי עם הבהמות, וזה האדם. אבל אם נשאל את עצמנו, איך באמת אדם יכול לטעות עד כדי כך ולחשוב שהוא כמו בהמה? הפסוק אומר, עוד פסוק ועוד פסוק, אל תהיו כסוס, כפרד, אין אבין, פרא אדם יוולד, כל מיני פסוקים שיש. איך זה אבל באמת אדם טועה? התשובה היא, האדם הוא באמת מורכב משני חלקים. כל מי שלומד פרשת בראשית על יצירת האדם, הוא יודע את הסוד הזה. אז בלי זה אדם הוא לא מבין בכלל מה זה אדם. ויצר השם אלוקים, קודם כל בעלי החיים ועוד תוצאי הארץ, הם שייכים לחומר, הם שייכים לחומר, תוצאי הארץ, נפש חיה למינה, בהמה ורמס וכולי. האדם הוא מורכב משני החלקים. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, הוא עפר מן האדמה. האדם מסודו מאפר וסופו לאפר. אמרנו בראש השנה בנתנה תוקף, גם ביום כיפור אומרים את זה. מה האדם הוא הוא שום דבר, הוא לא שווה כלום. אם זה החלק הזה שמדובר על החלק הזה, מה הוא? כציץ נובל, לא שווה, כחלום יעוף, כרוח נושבת. אם החלק הזה זה שום דבר. אבל יש חלק שני, ויפח באפר נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא כביכול נפח בו נשמת חיים. מאן דנפח מדילי נפח. כמובן שאין לנו תפיסה מה זה, אבל כשאנחנו יודעים שאדם הוא מנפח בלון, הוא מכניס האוויר של עצמו, כביכול הקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמת חיים, חלק אלוקא ממעל. האדם הוא יותר עליון ממלאך, האדם הוא יותר עליון ממלאך, וזה דבר פשוט אצלנו, מי שלומד את הדברים יודע, האדם הוא יותר גדול ממלאך. אבל מצד שני הוא עפר מן האדמה, וזה בעצם המושג של העולם שלנו, הבחירה שיש לאדם, כפי שלמדנו בתורה לא מזמן. הנה נותן לפניך את הטוב ואת החיים, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. יש לך בחירה, וגם על זה יש פרק שלם פה ברמב"ם, שהוא מדבר בפרק חמישי בהלכות תשובה, שהרמב"ם מדבר שם, זה ודאי שייך להלכות תשובה, כי זה הבסיס של הבחירה שלנו. רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, אם רצה להטות עצמו לדרך רע ולהיות רשע הרשות בידו וכולי, הוא מביא את הפסוק וכך. וממשיך, ממשיך. ואחר כך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא גוזר על האדם. כל אדם ואדם ראו להיות צדיק כמו שרבינו רשע כירובעם. הוא לא יכול להגיע למה שמשה רבינו הגיע מבחינת דברים אחרים, אבל לנצל את הכוחות של להיות צדיק, לעשות מה שהשם ציווה, הוא יכול כמו משה רבינו, להיות רשע כירובעם. יש לאדם בחירה. הבחירה היא האם אתה, מה עם חייך? האם החיים שלך זה החלק של החומר, של הבהמה שבך, תוצא ארץ נפש חיה למינה, שגם אתה כלול בזה, ויהיה אדם לנפש חיה, אומר הספונו בבראשית, כחיה, ככל החיות, או שהחלק העיקרי שלו, שהוא חי את זה, זה הנשמה שלו, שהיא באה מעולם העליון, שהיא הייתה לפני שהוא נוצר, לפני שהוא נולד, נשמה שנתת בתהורה היא, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, יש גם תקופה שנפחתה בי ואתה תתלה ממני, יש עולם נצח. האם הוא חי בעולם הזה את החיים הללו, או שהוא חי את החומר? זה בעצם, אתה פה בעולם, אתה חי חיי נשמה או חיי בהמה? זה משהו אחר בכלל כשאדם חי חיי נשמה. הוא אוכל אותו דבר, הוא ישן אותו דבר, הוא חי כמו אדם אחר, אבל הוא בעולם אחר. הוא בעולם הבא פה, הוא בן עולם הבא, זהו בן עולם הבא, זה לא הכוונה מי שעתיד להגיע לעולם הבא. הוא חי פה בעולם אחר, הוא חי בעולם הבא. הוא דבוק בתורה, הוא דבוק בקדוש ברוך הוא. התורה עצמה היא גם כן באה מעולם העליון. קודש בריך ובורא את אחד הוא דבוק בתורה, הוא חי בעולם אחר בכלל. ויש לו את הכלים, או אין לו את הכלים, מה שהרמב"ם אמר לנו. זה לא דבר. לפעמים אין לו אותם, לפעמים הוא צדיק וטוב לו, ויש לו אותם. זה לא העיקר. העיקר זה, הוא חי פה חיי עולם הבא. זה מה שהרמב"ם אומר לנו פה בפרק ח' ובפרק ת'. וזה באמת הבסיס של תשובה. הרמב"ם אומר, דע לך, החיים פה בעולם הזה, הברכה בעולם הזה, וגם הכללה בעולם הזה, זה לא העיקר. אפילו אם יש לך איסורים, קל וחומר, יש לך עושר והכל, זה שום דבר אם זה לא שייך, אם אתה לא בן עולם הבא. זה שום דבר, זה מה שהוא אומר. דע לך שיש עולם נצח, אתה באת לעולם הזה לחיות כדי להשיג את עולם הנצח. יש פה ברכה ויש כללה ויש מלחמה ויש שלום ויש פרנסה ויש חוסר פרנסה, כפי שראינו בפרק ת'. כל זה אומר, אבל דע לך, כל זה בן עולם הבא. וזו הבחירה, בעצם זו בעצם הנקודה העיקרית של תשובה. שאלנו מה זה שייך ללכות תשובה. הנקודה העיקרית של תשובה זה האם האדם מחליט, אני רוצה להיות עד כמה שאפשר בן עולם הבא. אותו דבר, אני אלך לעבודה, אם אני עובד, אני אתפרנס, אני אוכל, אני ישן, אבל אני בן עולם הבא. זה חיים אחרים, והאמת היא שזה חיים של עושר, של סיפוק, גם אם אדם סובל. זה משהו אחר בכלל. כל מי שטעם בזה, טעם את זה, הוא יודע מה זה. ואפשר לחיות בצורה כזאת, כמובן אפשר לגמרי להשתנות, אבל זה גורם שאדם לא יחזור כל הזמן לאותו מעגל. אם רק העניין של עבירה, הוא חוזר לא את העבירה, קשה להתמודד. אבל אם הוא רוצה להיות בן עולם הבא, זה משהו אחר מאוד. יש קטע במאירי, שגם כן ישנו בצילום, בחיבור התשובה, וזה כתוב, זה בעמוד 673, סוף הספר. הוא מביא משל שחכמי הערב אמרו. הוא מביא ככה, זה נשמע מאוד מוזר, אבל כמה שנספיק, אני חייב ללכת לשיעור. אבל כי היה מלך אחד נכבד, מצליח, בוטח באושרו, אדם היה עשיר גדול, גודלו, שמח לרוב אוצרותיו, שמחה גדולה, הייתה לו שמחה עצומה, היה לו שפע שפע, עד אשר שכח מתוך שמחתו כל פחד וכל חיטת אלוקים. הוא לא פחד משום דבר, וזנח מודעת השם לרוב אושרו, והדבק בשמחתו דבקות מדי זמן בה, שמח שמח מאושר בעולם הזה, שכח בכלל מן הכל. והיא היום הטיפאים רוחו, החליט פעם לעשות איזה סיור טיול, ויאמר בליבו ללכת עם משנה, הוא לקח גם את משנה המלך, משנה למלך, בנשף בערב יום בתוך העיר, לראות מנהגיהם ומה יראה בהם ובחוקותיהם. כמובן לא גילה שהוא המלך כנראה. וילך כל העיר לאורכה ולרוחבה, ויצא חוץ לעיר על מקום האשפות. גם אז כנראה היה פעם איזה הר של השפעה, היום יש מקומות של הר של השפעה, הגיע גם לשם, וראה שם במקום אחד הר גבוה ותלול מן הדומן אשר השליחו שם אנשי העיר, מקום של השפעה, השפעה, זבל, זבל, וראה בתוכה אולי הוא סתם את האף כי הגיע לשם, אולי הוא החזיק בקבוק בושם, אני לא יודע מה. וראה בתוכה חתיתה גדולה כדמות ההר. ראה בתוך ההר, הר של זבל, ראה שם מערה, חפרו שם מערה בתוך הזבל. ושם נר דולק, ולאו אש מאיר. הוא ראה שם שיש שם נר דולק, אור יש שם. והתפלא על ראותו הוא משנהו, ואמרו, מה זה, מה קורה שם? יש מערה בתוך הזבל, ושם יש נר דולק, והדומן בוער באש, הלא הוא דבר, נסור ונראה, נסור ענה ונראה, והקרבו שמה, עד אשר הגיעו אל מקום האור, והמצאו שם חור, באמת יש שם מערה, ולפנים בית כדמות מערה, יש בתוך המערה הזאת, כמו בית, מסודר שם, ושם איש עני, מה זה בנקש, אני לא יודע מה, יש פה איזה מילה, נקש, איש עני, כאור בצורה משונה, אדם מכוער מכוער, ועליו לא יהיה סחבות, מחבק השפטות, ואשתו גם ישנה שם, ואשתו הכינה לו ממבחר הדומן, סדרה לו מן הזבל, מיטה ושולחן וכיסא ומנורה. והיא עומדת על ימינו, ועכשיו הוא מתאר איזה פרצוף שיש לה. מהי? ידיה מזוהמות, שתיה עקומות, עיניה עמומות, שדיה צנומות, ואוזניה פגומות, פניה זעומות. לא, וזה היא ככה בצורה כזאת, והיא פניה זעומות, מתייצבת לנגדו על שולחן הדומן, עשתה לו שולחן גם מן הזבל, ועליה פתותי לחם מאופש ומעט חומץ חזק למרחוק יריח, כדי קצת שלא יריחו כל כך את הזבל, ובידם כינור וחליל משתגעים שניהם ברוב שמחה ועוללות. הם משתגעים מרוב שמחה, רוקדים שם שמחים עם כלי נגינה, כאילו התייצבו בהיכל מלך במעדנים ובסמים וזנים מרוקחים. ישמחו איש לאשתו כשמחת חג וכשמחת הקציר. והיה איש שהוא קורא לאישה היא גברת ממלכות, וגם היא קרא לו אדון המלכים. משהו לא נורמלי. והמלך והמשנה הוסיפו להתפלא מה הגיע להם, מה קורה פה. הם צריכים להבין מה יש פה. ואז הישורו והלכו באמצעו אחד מן הנזירים ויגידו לו. הנזירים הכוונה אחד מן האנשים החושבים שהם שעסוקים במחשבה, שאלו מה זה. ויומר הוא אומר למלך, התפלאת לשמחתם כמו שהתפלאתי לשמחתך. אתה מתפלא מה הם שמחים, אני אותו דבר מתפלא מה אתה שמח. והמלך לא הבין מה הוא מדבר. ויחרד המלך לקולו ויאמר, חודה חודתך ונשמענה, תסביר לי מה אתה אומר. ויאמר לו, דע באמת שאני מתפלא לשמחתך על מה שהגיעך, כמו שהתפלאת אתה לשמחת ידוע אני. למה? למה שאתה רואה שהגיע, וכן הצלחתך ואושרה והיכלך בעיניי, למה שאני יודע מהצלחת, מה שאני רואה אותך ביחס לארמון שלי, אז אותו דבר אני מתפלא עליך. אתה יש לך ארמון בתוך זבל, הכל זה זה, הכל זה שום דבר, ואתה ואשתך וכל השמחה שלה, למה שאני יודע מהצלחת העולם הבא ומיטוב תענוגיו, כי אותו חלק זה אני בעיניך, למה שתדע מהצלחתה בענייניך. למה אתה מתפלא? כי אתה ברמה אחרת, כי אתה יודע מה זה ארמון, מה זה יופי, מה זה הדר, איך נראית אישה מהודרת, איך נראה אדם, איך נראה בית, איך נראית מיטה, איך נראה אוכל. אני אותו דבר יודע איך נראה, ומילא המרחק ביני לבין מה שאתה מרגיש זה בדיוק אותו דבר, ולא רק בדיוק אותו דבר, ולא עוד, אלא שאיני אומר זה על צד ההשאלה, אבל שמחת זה האיש קרובה מאוד לשמחתך אלף אלפי רבבות פעמים יותר ממה שאין שמחתך קרובה לשמחתי. ביניכם זה הבדל קטן, זה סך הכל זה העולם הזה. למה שאני אדע, שאדע אני בהצלחתי ורוב תענוג וקיום תמידי ונצחי. הוא אומר לו פה, בעצם הוא אומר לו, כל מה שאתה שמח ומאושר, כי אתה איש של העולם הזה, אתה לא מבין בכלל מה זה נצח, ולא מה זה עולם נצח, ולא מה זה חוכמה, ולא מה זה דביקות, ולא, שום דבר אתה לא מבין. אז אתה מאושר, מאושר, מאושר. המרחק בינך לבינו, זה בתוך העולם הזה. אז זה זבל וזה דבר אחר, אבל זה הבל וזה הבל. מה שאין כן הנצח זה משהו אחר בכלל. זה מה שהוא פה עונה לו. הוא מסביר את זה בין הדברים, שבעצם זה כהלת, שכל הבל, 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 אבל אם זה מחובר לעולם הבא, סוף דבר הכל נשמע את אלוקים מרב את מצוותיו שמור, אז הכל לא הבל, שום דבר לא הבל. כמו שהפסוק, אני לא יודע, אומרים את זה בשם הגרן, אני לא בטוח, שקר אכן זה הבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלה. אז מה, אז אישה יפה זה הבל? זה שקר? חן ויופי זה הבל? לא בדיוק, מה פתאום, זה לא. וכל מה שאומר קהלת הבל, הבל זה הכל הבל, כל העולם הזה, היופי שלו והנפלאות שלו והברכה שבו זה הבל. זה הבל כי זה אפס ואפס 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 ואפס. אם אתה שם מספר אחד לפני זה, אז אחד עם אפס זה עשר, שני אפסים זה מאה, שלושה אפסים זה אלף. אם יש לך את הנצח, את סוף דבר הכל ישמע את אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, אז הכל נהיה, כל דבר שלו ערך, מפני שזה שייך, זה כלים לעבודת השם. זה עולם אחר בכלל, אתה חי בעולם הבא, כבר פה אתה חי בעולם הנצח. כל הכלים האלו זה דבר אחר. זה מה שכתוב פה. אני אומר לכם את האמת, אני לא פעם ראשונה, לפחות בחודש אלול, לא מה, איך לא לוקחים ליד את חיבור התשובה שהוא כל כך נפלא? זה לא פעם ראשונה שראיתי את זה. אבל אני, נדמה לי שעד עכשיו הייתי מרגיש, זה גוזמה, הוא מגזים יותר מדי. עם הר של זבל ומערה והכל והכל והכל. בכל זאת, איך? זה לא בדיוק דומה. אבל אני מרגיש עכשיו בדור שלנו באיקרתא דמשיחא שלרע יש כל כך כוח גדול, והסיבה שיש לו כוח גדול כי הקדוש ברוך הוא יודע שהוא עתיד לחלות אותו עוד מעט. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. הסית רעך, ממילא זה כל הדברים שנראים בעולם הזה שבבני אדם עם בחירה רעב עם כל הדברים, אבל זה הכל בא מתוך שהקדוש ברוך הוא נותן כוח לסית רעך. אז זה הוא נותן את הכוח הזה. בדור שלנו העולם הזה, מי שחי בעולם הזה בלבד, אז הכבש הוא טוב ביחס אליו. כבר לא מדבר על על הגויים, על הרוצחים, על המחבלים, על אני לא יודע איך אומרים את זה, החדשים האלו, דש, דש, כל מיני שאין לנו תפיסה בכלל. איזו ירידה, מה זה כבש ביחס אליהם? מה זה הקרון של הכבשים? זה בכלל לא שווה. אבל בכל מיני, אצל בני אדם גם כן, גם אצלנו לדאבוננו, הירידה שחיים בתוך זוהמה, כפי שאומר שם, מסריח ממש מן הדברים האלו. זה לא יפה להתבטא ככה, אבל זאת המציאות. עושים לך מצעד גאווה, היה לא מזמן בירושלים, לפני כמה ימים, לפני ראש שנה, מצעד גאווה. על מה מתגאים? על מה? שנים יותר גרועים מבהמות. המתירנות, הכל. והקדוש ברוך הוא נתן כוח לטכנולוגיה, שהיא בסופו של דבר תשמש לדברים נפלאים, נפלאים כשיבוא משיח. זה יהיה כלי יוצא מן הכלל כשיבוא משיח, זה בלי ספק. אבל בינתיים, אדם יכול, אם הוא לא יודע שיש עולם נצח, אם הוא לא יודע שהוא עליון, שהוא אדם בעיקר, הוא לא יודע שהוא צלם אלוקים, הוא לא יודע שבאיפך באפם נשמת חיים, אז הוא ממש יורד ויורד ויורד להשפטות. ורחמנות על האנשים האלו. ואנשים, זה לא שייך, הוא יכול להיות מקיים מצוות, הוא יכול להיות ממש נורא, אין לי זמן להאריך, אבל אם נחשוב קצת, אצל אנשים, בפרט אצל נוער צעיר, שפתאום זה קורה במקומות הכי טובים, פתאום נופלים, זה הרגשה כאילו שיצא לך מן המנהרה, איזה מין מחבל רוחני, והפיל אותך. אז האדם מסתובב עם מוקש בכיס, הוא יכול פתאום להתפוצץ ולהפוך אותו לכלום, לאפס. זה הניסיונות של הדור שלנו, זה משהו מפחיד מפחיד. זה מה שהמאירי אומר לנו, אם אתה חי בעולם הזה, אתה מי יודע לאן אתה יכול להגיע. זה בעצם התשובה ששייכת, כפי שאמרנו, התשובה ששייכת לנו זה האם אני רוצה להיות שייך לאדם בעיקר, לצלם אלוקים, לויפך באפם נשמת חיים, או שאני רוצה להיות אפר מן האדמה, שאני רוצה להיות כפי שהחלק השני, נמשל כבהמות תדמו. זה בעצם תלוי בנו, כפי שרבה אמר, יש בחירה, והקדוש ברוך הוא נותן מה שאתה רוצה תעשה. אבל הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, הוא מתחנן, מתחנן לבניו. כל המהלך של כל שנות הגלות שלנו, כל השנים, גם קודם מפרט הגלות, כל הזמן מתחנן, מתחנן. פעם היה מתחנן על ידי נביאים עד שפסקה הנבואה בישראל, אבל כל הזמן מוליך ומצפה, אולי עכשיו יתעוררו, אולי על ידי המצב הגרוע והנורא והמחריד הזה, ואולי דווקא על ידי הדברים הטובים שיתעוררו, שהולך איתנו ביד כל כך נפלאה, למרות שאנחנו כאילו שוכחים אותו, שום דבר, נותן ונותן ונותן. אז תמיד הוא מנסה ורוצה שאנחנו נתפוס את העניין. וגם הציפייה למשיח, אנשים ששומרים מצוות ומצפים למשיח, זה משיח אחר בכלל, כפי שראינו ברמב"ם. אדם יכול לצפות למשיח כדי שאנחנו נהיה אומה גדולה וחשובה ויעריך אותנו, ואנחנו נעשה רושם לגויים, נכון, נעשה רושם, נהיה יותר טובים מהם, ויהיה לנו שפע וברכה והכל. לא זו הנקודה העיקרית, הנקודה היא זה התכלית, או שזה רק כלים לעולם הבא. זה מה שרמב"ם אומר לנו, כל עם ישראל, נביאיהם וחכמיהם ציפו לראות המשיח, לא לעצם המצב הזה, ציפו כדי שיוכלו להיות דבוקים יותר בשם, בלי שום הפרעות, עם כלים טובים ונפלאים. יהיה באמת נפלא, ודאי שיהיה נפלא, יהיה כסף, יהיה ויהיה שלום, תהיה שלווה, והכל הכל 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 יהיה נפלא. אבל המטרה היא עולם הבא. אדם צריך לבחור שהוא רוצה להיות בן עולם הבא, פירושו של דבר בעולם הזה להיות בן עולם הבא. יש בן עולם הזה שהוא שייך לעולם הזה, והוא חי את חיי החומר שלו, חיי החלק הבהמי שלו, או שהוא בוחר להיות בן עולם הבא. הקדוש ברוך הוא יעזור שנחתם לחיים טובים, ויהיה גילוי גדול במהרה בימינו, אמן. אני יודע, אני רוצה להוסיף, אני יודע שחלק מן הציבור לא מרוצה ממה שדיברתי, כי היום הדברים הם בצורה אחרת, וגם אני יודע לדבר בצורה אחרת, תראי איפה. אבל אני חושב שכבאים לישיבה, גם בוגרים שלמדו בישיבה, ודאי שצריכים לראות את הצד הטוב. גם אם אדם אחרי כל כך הרבה גלות כזאת וחושך כזה, ואנחנו בכל זאת טובים, אנחנו שומרים, אנחנו משומרים את המצוות ומשתדלים, בטח זה נפלא. אבל כשרוצים רמה יותר גבוהה, ואדם הוא דורש מעצמו יותר, לא להסתפק במועט הזה. זה מועט חשוב, אבל הקדוש ברוך הוא מתחשב בזה בלי ספק, והוא יחתום אותנו לטוב. אבל אנחנו צריכים לדרוש מעצמנו להיות יותר ויותר ויותר ויותר, להתרומם ולהתרומם ולהתרומם, ולהיות אדם בעיקר. חתימה טובה וכל טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.